כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בוקר טוב ושלום רב לכם, אנחנו פותחים את מהדורת הבוקר. שוב, ראש הממשלה בנימין נתניהו בכותרות. הערכות הן שנתניהו מנסה לקדם בכל מחיר את החוק שימנע את חקירת ראש הממשלה המכהן, וברגע שזה יעבור, אנחנו נלך לבחירות בזק ברקע, קולות של פרשנים ועיתונאים שכבר הרבה זמן מייחלים לנפילתו של נתניהו, הם אומרים שממש בעוד כמה שבועות, היועץ המשפטי לממשלה עשוי להחליט על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. אבל אין לנו שום כלי לדעת האם זה נכון או לא נכון. אנחנו הבוקר נלמד את כל מה שקורה מסביב. ירי מסיני לעבר ישראל, רקטה נחתה באזור המועצה האזורית אשכול. מדובר על ככל הנראה שני שיגורים שהגיעו מסיני. אין נפגעים ברוך השם. אבל לפני כן היה אירוע נוסף, שישה חיילים מצרים נהרגו במתקפת טרור של דאש בצפון סיני, אולי ראשי רקע לנפילה של דאש בסוריה. נושאים נוספים שאנחנו הבוקר הזה נדבר בהם, חוק הג'ובים של חברת הכנסת, סליחה, של השרה איילת שקד התקדם, ונושאים נוספים, כמו למשל אריה ביבי, מנכ״ל הרשות לשיקום האסיר, עקץ במהלך השבת את יושב ראש ש"ס אריה דרעי, כעת חבר הכנסת מלכיאלי, דורש את פיטוריו של האיש הזה. נושאים נוספים, כמו למשל על הנשיא הבא של מדינה באירופה, אוסטריה, הוא בן 31, המנהיג הצעיר ביותר באירופה ואחד הצעירים הגדולים בעולם. לא ידעתי שיש מנהיגים צעירים יותר מ-31. הכל אחרי הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
את הכותרות הבוקר מביא לנו ישראל בן צבי. בוקר טוב ישראל.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. למועצה האזורית שוגעו הלילה שתי רקטות, אחת מהן הותרה בשטח פתוח, הן נורו מכיוון חצי האי סיני. מצרים ביטלה משת פתיחת מעבר רפיח שתוכנה להיום, בעקבות מתקפה של ארגון דאש בצפון חצי האי סיני, במתקפה נהרגו שישה חיילים מצרים וכ-20 נוספים נפצעו. בנמל התעופה בן גוריון הורגשו הלילה שיבושים בלוח הטיסות, בעקבות פיטוריהם של כ-250 עובדים שגויסו לתקופת החגים. קוריאה הדרומית וארצות הברית פתחו הלילה בתרגיל ימי שימשך שבוע ימים. התרגיל מתקיים בצל המתיחות בין ארצות הברית לצפון קוריאה, והשתתפו בו כ-40 כלי שיט של שתי המדינות. ארצות הברית קוראת לעיראק ולכורדים להימנע מצעדים מסלימים נוספים. בהודעה של הפנטגון נאמר כי ארצות הברית מתנגדת לפעולות המחבלות ביציבות באזור וגם פוגעות במלחמה בדאעש. הלילה השיג צבא עיראק שליטה על אזורים נרחבים באזור שנמצא בשליטת הכורדים. האופוזיציה בוונצואלה טוענת כי התוצאות של הבחירות בו ניצח הנשיא המכהן ניקולס מדורו הוטו על ידי מפלגתו של הנשיא. התחזית, גשם קל ירד היום בצפון הארץ ובמישור החוף, לקראת הערב צפוי לרדת גשם גם באזור המרכז. אלה הכותרות לבוקר זה.
תודה ישראל, שיהיה לנו בוקר טוב, נפגש שוב ב9 בצוות המשדר שלנו בבוקר הזה. צביקה גרוני חורך, יעל היבר מפיקה, ואנחנו מתחילים. אותי קופפר כמובן תכנאי השידור שלנו. אנחנו פותחים קודם כל, לא תאמינו, אבל אני מבין שנמאס לכם לשמוע על התאגיד, אבל מה לעשות? זה לא יורד מסדר היום? נתי טוקר דה מרקר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב מרדכי.
זה אמיתי מה שאנחנו הולכים לדבר עליו?
תראה, גם אם זה לא אמיתי, עצם העובדה שמדברים על זה, ויש חשיבות לדבר על זה, כבר יוצר איזשהו אפקט. אתה מבין שמשהו שם מעוות, עצם זה שמאיימים על עיתונאים, אתה יודע, עובדים שם איזה 700-800 אנשים, אומרים להם, תשמעו, יכול להיות שבחר בבוקר סוגרים לכם את השערים וכולכם הביתה, זה כבר יוצר איזה אפקט של פחד, גם אצלם בלב, גם אצלם ביכולת שלהם לבצע את העבודה העיתונאית שלהם, אבל גם, אתה יודע, בכלל באווירה הציבורית הזאת, שפתאום פותחים דברים, סוגרים דברים, למי שלא מתאים משהו, אז הוא מעביר חוק שבניגוד מוחלט לרפורמה שהייתה רק לפני חצי שנה.
רגע, בוא נספר למאזינים רגע, למי שלא התעדכן אתמול מה שקרה. האמת שגם אני עדיין עד עכשיו לא יודע, האם זו הצעה של ראש הממשלה, של איוב קרא או של אריה דרעי, לסגור את התאגיד?
שמע, אף אחד לא יודע בדיוק. העובדות הן שאתמול הגיעו לישיבת פורום ראשי הקואליציה, ראשי הסיעות, ופתאום שם מעלה שר הפנים אריה דרעי את ההצעה לסגור את התאגיד. מדובר, כולם אומרים שהולך להיות בור בתקציב, אז הוא אומר, הנה אפשר לחסוך משם כמה מאות מיליוני שקלים, בין כל וכו, התאגיד לא מצליח להציל רייטינג גבוה, ולכן הוא אומר, אני חושב שצריך לסגור את תאגיד השידור הציבורי. אומרים שם, האנשים שהיו שם אומרים שההצעה הזאת זכתה לגיבוי מכמה ראשי הסיעות. השאלה היא מה ראש הממשלה אמר, ופה יש ככה התפתחות מפתיעה וחזרה. שר התקשורת איוב קרא מיד מציית בחשבון הטוויטר שלו, קיבלתי את ברכתו של ראש הממשלה לסגור את התאגיד, זה בזבוז כספים. מיד אחרי זה הוא מוחק את הציוץ, ובלשכת ראש הממשלה ממהרים לתדרך את כל העיתונאים, מה פתאום? נתניהו רק אמר שהוא ידון בנושא הזה עם שר האוצר משה כחלון, זה ממש לא יוזמה של ראש הממשלה. אז למי להאמין אני לא יודע, אבל ברור שמשהו שם קורה, מישהו שם מנסה לבשל איזשהו מהלך.
עכשיו, ככל שאתה מצליח להבין או לחפור בסיפור הזה, מדובר באמת בדיון שעסק בחור התקציב, ולכן חיפשו מאיפה לממן ואמרו, אוקיי, התאגיד לא מתרומם, בוא נסגור אותו חוץ מרשת ב' ואז נחסוך מאות מיליוני שקלים, או שיש כאן איזה חיסולי חשבונות בעקבות פרסומים כאלה או אחרים?
זהו, תראה, מאוד קל ונאיב, קצת פופוליסטי להגיד, תראה, אין כסף לסל התרופות, אין כסף לתקציבי רווחה, בואו נקצץ את זה מהשידור הציבורי שבין כל וכל לא מצליח לייצר אימפקט משמעותי, אבל כולם יודעים שזה לא באמת המניע, אין שום סיבה שפתאום יתלבשו דווקא על תאגיד השידור הציבורי, משתתר פה משהו הרבה יותר מורכב, ופה צריך להציף את הדברים, תראה, תאגיד השידור הציבורי שכר לא מזמן, את העיתונאי מוטי גילת. מוטי גילת, עיתונאי ותיק, היה אחד מאלה שפרסמו תחקירים מאוד בולטים נגד שר הפנים אריה דרעי. יש שם איזשהו דם רע. אתמול אצלכם ברדיו אמר יהודה אבידן, מקורבו של דרעי, המינוי של מוטי גילת היה אצבע בעין לדרעי, אז דרעי משאיר בחזרה אצבע בעין ומנסה לסגור את תאגיד השידור הציבורי. כך הוא הציג את זה, ואלה הם פני הדברים. תשמע, מעבר לזה, גם, אתה יודע, יש עוד איזשהו פרסום שהולך שהיה בתאגיד השידור הציבורי, והרגיז מאוד את שר הפנים, זה כלל גם מכתב מעורך דין אבות אל צור, באיום בדיבה על הרדיו, ויש גם את סיפורה של תחנת רדיו מורשת, תחנת רדיו ששר הפנים, אריה דרעי מאוד רצה ככה להיות מעורב בנעשה שם ובמינויים שם, וזה לא ממש הלך לו, אז לאריה דרעי יש את כל הסיבות בעולם, לא לאהוב את תאגיד השידור הציבורי, ובוא נגיד לפחות, אם הוא צריך לקצץ בתקציב, מבחינת דרעי, זה המקום הראשון.
הבנתי, עכשיו בוא נדבר על זה באמת. אם התאגיד לא מצליח, ואנחנו רואים שבאמת אחוזי הרייטינג שם, לפחות חוץ מרשת ב', בלשון המעטה לא גבוהים, ומדובר על מאות מיליונים של הציבור שנשרפים שם. אולי בואו נשאיר בצד את כל הציניות ונחשוב שבאמת שליחי הציבור שלנו דואגים לכסף הציבורי?
אני מסכים, זו טענה מאוד צודקת. תראה, זה בעצם הטענה שהייתה כלפי רשות השידור הישנה. צריך לזכור את זה, הייתה רשות השידור הישנה. היא לא הצליחה לעשות שום דבר. המון כסף הלך בוזבז וחלקו אפילו כנראה מגנב, זה לכל הפחות בחקירת משטרה. ואמרו נסגור ונקים משהו חדש. אם באמת גם המשהו החדש הזה לא הצליח לייצר את הערך הציבורי, להצדיק את הכסף שמוזגע בו, כמובן זה אין סיבה. השאלה איך מודדים את זה? קודם כל, כמובן ששידור ציבורי מטחתו לא לעשות רייטינג. זה לא כמו השידורים המסחריים שמוכרים לנו תוכניות בידור זולות וריאליטי כדי לסחוב כמה שיותר צופים. פה זה מטרה אחרת, לייצר באמת אלטרנטיבה, שידורים איכותיים יותר.
על כמה אחוז רייטינג מצליחים להגיע שם?
זהו, כשמודדים את הרייטינג עכשיו בתקופה, עם כמה הם קיימים, 4-5 חודשים, ומשווים את זה לתקופה המקבילה יש דקד, הם כבר רשמו עלייה מאוד יפה.
כמה רייטינג
עושים? אני מדבר במושגים של כלל האוכלוסייה, אז זה נע סביב 5% רייטינג לצפייה במהדורה. 5% רייטינג, אתה יודע, זה יכול להגיע בעצם ל-150-200 אלף צופים, שהחליטו לצפות רק בשידור הציבורי, ולא בשידורים המסחריים. אתה יודע, זה כבר, אני אומר שזה לא מתחיל להתחרות בערוץ 2 הגדול, ולא בערוץ 10.
כמה יש לערוץ 2?
לערוץ 2 זה נע סביב ה-16% רייטינג, משהו כזה, לערוץ 10 זה נע סביב ה-9-18% רייטינג. אז הם עדיין רחוקים משם, לפעמים הם קצת מצליחים לגרד את ערוץ 10, לפעמים קצת, פעם אולי פעם, פעם אולי, או אולי פעמיים הם הצליחו לעבור את ערוץ 10, אבל הם עדיין רחוקים ממנו, בממוצעים.
הבנתי. בקיצור, אנחנו מדברים על, אתה מדבר על באזור 150 אלף איש, שבשבילם מדינת ישראל משקיעה כמה בשנה? 700, 800?
ההשקעה של המדינה היא נעה סביב ה-600, תלוי, עוד לא, אין ערוץ ילדים, אז זה סביב ה-650 מיליון שקלים, ויש להם עוד הכנסות של כ-100 מיליון שקלים, שמגיעות מפרסומות, בעיקר ברשת ב'.
רשת ב' זה מקור הרייטינג הכי משמעותי שם, נכון?
כן, גם לרשת ב' שתנה את הנוכחות הציבורית הכי חזקה, תראה, יש בישראל שתי תחנות רדיו ארציות בלבד.
אני לא מצליח להבין איך הגעת ל-5% רייטינג, כי בחישוב מהיר שאני עושה, זה פחות 100% בכלל מכלל האוכלוסייה. 150 אלף מתוך 8 מיליון, זה פחות 100%.
כן, אבל יש כל מיני שיטות מדידה, למשל, לא צריך, מודדים רק בני 4 פלוס, וגם מודדים מתוך סך הצופים, לא מודדים מתוך סך
כל אזרחי ישראל. עקרוני, אני מדבר באופן עקרוני. המדינה משקיעה לפחות מאחוז אחד מהאוכלוסייה, סכום פשוט הזוי של למעלה מחצי מיליארד שקל. זה באמת לא עושה שכל נתי.
אני מסכים איתך, תראה, שידור ציבורי אמור להיות לפחות אימפקט הרבה יותר רחב. כאשר מתפרסם תחקיר משמעותי נניח על פוליטיקאי, אתה יודע, זה מפחיד אותו, זה גורם לרתיעה, התקשורת מיישמת את התפקידה ככלב שמירה, אז גם אם לא נחשפו לסיפור הזה בזמן אמת בשידור, מספיק אנשים, אתה יודע, מעגלי ההשפעה של עבודה עיתונאית יכולים, עשויים להיות יותר רחבים. אם הם באמת מצליחים לעשות את זה או לא, עדיין מוקדם להגיד, אבל לפחות זה המטרה, אנחנו מקווים ששידור ציבורי יעשה את מלאכתו, גם אם רמת החשיפה אליו לא תהיה קרובה לזו של הערוצים המסחריים.
טוב. איפה זה עומד עכשיו?
תראה, בינתיים לא ראינו שום הצעה מעשית, לא ראינו הצעת חוק או משהו שבא לסגור את התאגיד. יותר מזה, אתה יודע, בדיונים, לפני הקמת התאגיד, ראש הממשלה הרי רצה לסגור אותו, ובא היועץ המשפטי לממשלה ואמר, לא, אני לא אתן לכך שתסגור את התאגיד, אפילו לא שתסגור רק את החדשות, רק את הטלוויזיה. אז להגיד לך שזה דבר הזה יכול להיות ישים, אני חושב שהסיכוי הוא שואף לאפס.
טוב.
אבל שוב, כמו שאמרנו, עצם השיח על הנושא הזה, עצם הניסיונות לסגור את התאגיד, זה כבר מדהים. גורם דבר מאוד משבש לדמוקרטיה הישראלית.
טוב, למדנו מפה לפחות שאת המהדורה של מימרן בערב, שומעים יותר מאזינים מהצופים של ערוץ הטלוויזיה כאן, שמושקעים בשבוע.
מימרן אי אפשר להתמודד, מימרן הוא מימרן.
אני מודה לך, נתי טוקר, תודה דמרקר, בוקר טוב.
תודה רבה.
עכשיו לשרת המשפטים איילת שקד, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מיד נדבר על חוק הג'ובים. קודם כל, את יודעת להסביר לנו את הלוגיקה של החוק שימנע חקירת ראש הממשלה מכהן?
את הלוגיקה בוודאי. תראה, בשנים האחרונות כל ראש הממשלה בעצם, אני חושבת מאז כהונתו הראשונה של נתניהו, היה תחת חקירה, והחקירות האלה בוודאי מפריעות לעבודה בצורה כזאת או אחרת. ולכן יש לוגיקה שכשנבחר ראש ממשלה צריך לתת לו לעבוד עם העבירות שכביכול יש חשדות נגדו הן לא חמורות.
מי קובע מה חמור מה לא? ושיחקרו
אותו אחרי שמסיים את הקדנציה. המחוקק בחוק צריך להגדיר את זה.
ויש כבר בסיס להגדרה מה ייחשב כמשהו שכן יוכלו לחקור ראש ממשלה מכהן?
אני עוד לא ראיתי נוסח חוק. כשאני אראה את הנוסח של החוק אני אתייחס אליו.
האמת שקשה לי להתמודד עם הטיעון הזה כי הוא עושה שכל.
נכון.
אבל יגידו לך אנשים שברגע שהחוק הזה יעבור, אז ראש הממשלה יצא לבחירות בזק, וכך ישמר או ידחה את הקץ שלו.
ראשית, זה לא יחול, בוודאי לא יחול על חקירות שכבר נפתחו. זה לא חוק רטרואקטיבית. אני מקווה שראש הממשלה, אם החוק הזה יעבור, לא יחליט לצאת לבחירות בגלל זה. אבל זה לא מדובר בכל מקרה רטרואקטיבית על חקירות שכבר נפתחו, אלא רק על חקירות שעוד ייפתחו, אם ייפתחו.
אני מבין שיש מדינות בעולם שכך מתנהלים, נכון? זה לא משהו חדש.
אני מכירה רק את החוק הצרפתי, ששם זה כלפי הנשיא, אם אני לא טועה. זאת אומרת שנשיא המדינה, לא חוקרים את נשיא המדינה על עבירות רכות.
טוב, בואי נדבר על חוק הג'ובים, יש מה שקיבל את ביטוי הגנאי הזה, אני מניח שאת לא אוהבת את השם של החוק הזה, אה?
ממש לא, זה אנשים שלא מבינים את הפרטים ולא מבינים את המערכת הציבורית. מהחלטת הממשלה, זה גם לא חוק, החלטת הממשלה הזאת היא מאוד מעודרת והגיונית. בסך הכל יש שם במשרדי ממשלה משנים למנכ״ל, הרבה פעמים המשנים האלה מודו על ידי מנכ״ל קודם או מנכ״ל אפילו שלפניו, והמנכ״ל והמשנה לא עובדים בשיתוף פעולה, ובסך הכל החוק הזה בא לתת למנכ״ל ולשר עוד אדם בכיר שיוכלו לעבוד איתו ויוכל ליישם את המדיניות של השר, המדיניות שלשמה השר נבחר. הרף, תנאי הסף של המשרה הזאת הם מאוד מאוד גבוהים, כך שזה רק ישביח את השירות הציבורי, ויכול להיות שיכנסו מבחוץ, מהמגזר הפרטי או לא ממשרדי הממשלה, דווקא אנשים מאוד מאוד טובים.
למרות שבאווירה הציבורית היום אני שומע באופן אישי על יותר ויותר אנשים שפשוט בורחים מהמגזר הציבורי, כי הם חושבים שברור להם איך הם יסיימו את הקריירה שם.
זה נכון שהמגזר הציבורי העבודה היא קשה, לא פשוטה, הרבה בירוקרטיה, הרבה משפטיזציה, ומרוויחים במובנים מסוימים גם פחות מבשוק הפרטי. אבל זה עניין של שליחות, מי שרוצה לעשות את זה, זה ממניעים אידיאולוגיים, ולא ממניעים מה משתלם לי.
כן. בשורה התחתונה, המטרה היא גם כן למנוע עבודה משותפת של אנשים שלא מסתדרים ביחד?
לא, המטרה היא לאייש את המשרד, את המשרה הזאת באדם שבאמת יתרום לתפקוד המשרד, ולא שיש שם אדם שבאמת כבר נמצא שם הרבה שנים ולא מסתדר למנכ״ל, מה שיש בחלק מהמשרדים. ולאפשר לשר שיהיה עוד אדם, לשר ולמנכ״ל, עוד אדם במשרד שיפעל כל הזמן לשם יישום המדיניות של השר.
הבנתי. טוב, גם זה עושה שכל. הדבר השלישי, אני מניח, יהיה לך קצת יותר קשה להסביר. איך את כשרת משפטים מתמודדת מצד אחד עם הצורך שלך לשמור על שלטון החוק, מצד שני עם התבטאות כל כך חריפה של ראש הממשלה נגד המשטרה?
אני אמרתי, אני מכירה את ראשי המערכת, גם את ראשי המערכת במשטרה וגם הפרקליטות. מדובר באנשים ישרים שעושים עבודה מקצועית, וסך הכל עושים את עבודתם.
מה זה ישרים? אנשים שמדליפים מחקירות פרוטוקולים שלמים הם אנשים ישרים בעינייך, שרת המשפטים?
לא, מי שמדליף מחקירות זה דבר פסול, וצריך להילחם בהדלפות.
בסדר, אז האמירה הכוללנית של אנשים ישרים כנראה לא מדויקת.
היא די מדויקת, כי כשאני מדברת על ראשי המערכת, אני אומרת לך שמדובר על אנשים ישרים, בכל מערכת יש גם כאלה שמדליפים, וגם מפכ"ל וגם היועץ המשפטי לממשלה.
הילד, בסוף כשמדליפים נייר מתוך חדר חקירות,
תן לי לסיים רגע. גם היועץ המשפטי לממשלה וגם מפכ"ל נלחמים בהדלפות. ההדלפות זה דבר חמור, בטח מתוך חדרי חקירות. צריך גם להגיד את האמת שבעבר היו יותר הדלפות.
קשה לי להאמין, סליחה שאני כותב אותך, קשה לי להאמין שהם נלחמים והדלפות ממשיכות הלאה, ואוי ואבוי אם זה ככה. אם הם נלחמים ובכל זאת החוקרים מדליפים פרטים. לא שמעתי על מישהו שעמד לדין, על מישהו שהודח בגלל חקירות, אלה טקסטים בתקשורת, לא מעבר, לא, 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 לא ראינו שום טיפול אמיתי בסיפור הזה.
ראשית, היה קצין שהושע בגלל הדפות, היה דבר כזה, וכן, אם אתה שואל אותי, בהחלט המפכ"ל צריך להילחם בזו, וזה נלחמת חורמה, זה דבר שהוא פסול.
אז ראש הממשלה צודק בטענה הזו?
אני לא רוצה להתייחס לגופם של דברים, אני אומרת בצורה כללית, ראשי המערכת הם אנשים ישרים, וכן צריך להילחם בהדלפות.
כן, אני אגיד לך מה אני מתרשם, שיש כעת סוג של קמפיין או אווירה ציבורית שיוצאת מנשיו של ראש הממשלה, על כך רבותיי, סימנו את ביבי, המשטרה מפיונרים, שבסך הכל מנסים להפיל אותי מהשלטון, פרקליטות משתפים איתם פעולה, יש כאן משהו מושחת מאוד במדינה וצריך לדעת ולשים לב אליו, והנה אפילו ראש הממשלה לא פוחד ופותח את הפה על ראש המערכת שנקרא מפכ"ל המשטרה. זה במידה מסוימת מערער קצת את האמון של הציבור במערכת.
אם אתה תשמע גם את השר ארדן, גם אותי וגם שרים בכירים נוספים, אנחנו חוזרים ואומרים, ראשי מערכת אכיפת החוק הם אנשים ישרים ומקצועיים.
ודבריו של ראש הממשלה לא גורמים לערעור האמון של הציבור במערכת?
אתה רוצה להעלות את ראש הממשלה לרעיון, אז אתה יכול לעשות את זה. אני אומרת מה שאני חושבת, אני חוזרת ואומרת...
כן, אבל כשרת משפטים, מה לעשות? את לא יכולה להתחמק
מתשובות לשאלות. אז אני אומרת, אני אומרת מה דעתי, ראשי מערכת אכיפת החוק, ואני מכירה אותם היטב, איזה מקרוב, הם אנשים ישרים ומקצועיים.
הבנתי. את דיברת עם ראש הממשלה על הסיפור הזה?
לא, אני לא דיברתי
איתו
על זה.
טוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. שרת המשפטים איילת שקד, תודה, שיהיה לך יום טוב.
תודה, יום טוב.
תודה, בוקר טוב. פרסומת, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
הערב, בעזרת השם, זה יקרה. זיץ בין הזמנים המרכזי של עיריית ירושלים. בהשתתפות, לוי פלקוביץ', מוטי שטיינמץ, זיינביל ויינברגר, בליווי מקלת מלכוס, בניצוחו של רב פנחס ביכלר, ותזמורתו המורחבת של המעבד יואלי דיקמן. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, הערב בשעה 8 בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים ב-20 שקלים בלבד ניתן לרכוש בירושלים פיצה אורי החדש, ירמיהו 13, בסניפי גלפס בבני ברק רובי ירושלים, באשדוד בשפע מרקט, בביתר אלית במקולת של חיינקה ובטלפון 077-222-3000. מספר המקומות מוגבל.
חדש בטים קארטינג ירושלים, סימולטור מכונית פורמולה המדמה נהיגת מרוץ אמיתית. בואו להרגיש במרוץ אמיתי עכשיו בטים קארטינג, האומן 17, קניון לב תלפיות, 077-50-30-566, האתר שומר שבת.
עדכון חם מהשטח. מלכה השקעות יתרה הזדמנות השקעה בפרדס חנה בסכום נמוך של 149 אלף שקלים בלבד לרבע דונם. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה ואינה זמינה לבנייה מיידית, וזה בדיוק הזמן לנצל הזדמנות. אל תפספס, התקשר עכשיו למלכה השקעות, כוכבית 5751.
כשמחפשים איכות, מוצאים. ברוקס ברדרס, כמעט 200 שנה. 40 מתוך 45 נשיאי ארצות הברית לובשים את החולצות של ברוקס ברדרס. שמעתם נכון. 40 נשיאים בחרו בברוקס ברדרס כמותג המנצח שלהם. ברוקס ברדרס, עכשיו בפורור, ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
כל מי שמבין שמשכנתה עושים בבנק, וביטוח משכנתה עושים ב-IG, לא כזה מסובך. לקחתם משכנתה בחמש השנים האחרונות? תתקשרו ל-AIG והם יסגרו לכם את הפינה בביטוח המשכנתה הזאת בישראל.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
שותפות סקסס ניו הייבן לבל מקבוצת בסדנו מציגה השקעת נדלן באמצעות תשקיף של מעונות סטודנטים בעיר האוניברסיטאות ניו הייבן שבמדינת קונטיקט בארצות הברית. המחיר ליחידת השקעה $12,500 בלבד. מצטרפים עכשיו לאזור האישי באתר בסדנו, ממלאים את הטפסים ומגיעים מוכנים לפתיחת ההרשמה שתתקיים בחפתי תשרי 19 באוקטובר בשעה 10 בדיוק. למידע להשקעה, ראו תשקיף באתר מגנה. המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה בעניין ביצוע עסקה.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מדה מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדה המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מדה בפריסה ארצית יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
שלום לכם ולכולכם, כאן דקה, הרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ יגמר ויגיע
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו. שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל. דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה. והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע. חברת החשמל.
אסותא אופטיק, הסעת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 8464. אסותא אופטיק.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
לילדים שלנו אין ילדות שנייה לגדול בה. מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה.
חלב חלב גדלים עליו.
מוצרי חלב, לבריאות. אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 84-64. אסותא אופטיק.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
השרה גילה גמליאל, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני מבין שאת לא כל כך אוהבת את מה שקיבל את הכינוי חוק הג'ובים.
תראה, בעיקרון אין ספק שאנחנו צריכים לבצע רפורמה מקיפה בכל סוגיית המשילות, אבל לא לתרגם אותה לתפקיד כזה או אחר, כביכול שבגינו אפשר לבצע את מערכת השינויים הללו. אני חושבת שהייתה כאן החמצה של הזדמנות אולטית בסוגיות באמת בעייתיות ביכולת של שרים בממשלת ישראל להטמיע את המדיניות שלהם בתוך התנהלות פקידותית קיימת, וחבל שזה יסתכם בתפקיד אחד לפרוטוקול.
כן, אבל בסוף יש בעיה שמתמודדים את השרים, ובטח גם כן עד, שהם נלצים לפעמים לעבוד עם אנשים שלא קשורים אליהם, אלא עם כימיה איתם, הם בכלל מונו על ידי השר הקודם או זה שלפניו, ונוצרה כאן סיטואציה שהיא פוגעת בסופו של דבר ביעילות של העבודה במשרד.
אז בגלל שיש בעיות מקיפות, צריך לתת לזה פתרון מערכתי כולל לכל אותן סוגיות, ולא להסתפק במינוי כזה או אחר, משהו שכביכול לפתור כרגע את בעיית המשילות בישראל, ממש לא. מה שאני וגם חברי השר חיים כץ וגם העלו את זה עוד שרים נוספים, זאת אומרת, כולם לא היו ממש בעד, הם רואים את זה כאילו תחילה של תהליך.
אני לא טענתי שצריך לבטל את זה. אני לא נגד, אני רק חושבת שאם כבר עושים אז צריך לעשות משהו משמעותי יותר.
אני נגד הצורה שבה הנושא התנהל.
הצורה, לא הרעיון.
בתוך מגבלות שהן בעצם הבעיה, וכאן אני אומרת, יש כל כך הרבה תחומים שבהם אנחנו כאן נמצאים בסוגיות שצריכים היה להעלות אותן סוף סוף לשיח על השולחן.
אוקיי.
ובסוף מה שהוצג לנו זה לטמפן את ועדת האיתור לשלושה אנשים ולמנות בשישה משרדים משנה למנכ״ל. אז יש כאלה שחושבים שזאת המהפכה המדוברת. אנחנו חשבנו שזה באמת לעג לרש.
טוב, בואי נדבר על ראש הממשלה והמפכ"ל. את אוהבת את הצורה והדרך שבה בחר נתניהו להתמודד עם החקירות נגדו?
אני רוצה לעשות הפרדה. אני חושבת שיש לנו כאן הזדמנות מאוד טובה כחברה בכלל, גם בממשלה, אבל יותר כאזרחי מדינת ישראל, ברגע שסוגיות נחשפות בפנינו, כמו סוגיית ההדלפות, לתת לזה את המענה, כי זה באמת לא רק לא יאה, אלא ממש מסוכן לדמוקרטיה הישראלית, שהליכים במקומות הכי הכי שאמורים להיות דיסקרטיים, ולתת את האפשרות לאנשים להוכיח את חפותם, יש אין סוף דיסאינפורמציה והדלפות חדשות לבקרים, שפוגעות בהליך התקין של בחינת ומתקינת,
כן, יש בעיה, אבל לשפוך את התינוק עם המים? יש בעיה של הדלפות, אבל לבוא לתקוף את המפכ"ל בצורה כל כך חריפה, זה גורם לציבור להגיד, אוקיי, הכל פה מאפיה.
אני מאמינה וסומכת על כל גורמי אכיפת החוק. ראש הממשלה לא תקף את המפכ"ל, צריך גם את זה להעביר.
בטח שתקף, אמר, הבטחת הבטחות, לא קיימת, מינית אנשים במיליוני שקלים בלי מכרז על חשבון הכסף הציבורי.
ראש הממשלה בעצם פנה פה למפכ"ל, פנה גם השר לביטחון פנים ליועץ המשפטי לממשלה, שסוגיית ההדלפות חייבת להיפסק, וצריך לבוא ולבחון אחת ולתמיד איך קורה כל פעם מחדש. זה פוגע יותר באמון של מערכת אכיפת החוק, כל ההדלפות הללו, וזה גם מציג מצג שווא של משפטי שדה לעתים קרובות, שבהם חלקי דברים מאוד מגמתיים מגיעים לציבור הרחב, שבגינם הם חושבים שזו התמונה המלאה, וחושבים דינם של אנשים בסביבה תודעתית. זה דבר שבעיני הוא פסול, צריך לזכור שגם השופטים הם בני אדם, וגם הם ניזונים מכל מה שקורה במערכות התקשורתיות, ועל כן הדלפות חייבות להיפסק. זה חלק מהליך תקין במשטר דמוקרטי, שבו אנחנו צריכים לתת את כל אוהבינו
על גורמי אכיפת החוק שעשו את עבודתם נאמנה, ועל כן אני חושבת שבוא נשאיר רגע את האמור בצד ומתחס בעצם המהות של העניין והדברים הרלוונטיים בכל השיח, אם אנחנו מנקים אותו מכל הרגישות והרגשות, ונבחן שבאמת יש פה בעיה אמיתית במערכת שבה אנחנו צריכים לתת לה מענה, וזה להפסיק את אותן הדלפות מתוך מערכת החקירות.
כן. סיטואציה מאוד לא פשוטה שאנחנו מצויים בה. מצד אחד אנחנו גם לא רוצים כאזרחים לראות מה שנקרא מערכת שלטון החוק שעוברת על החוק, ואף אחד שם לא נותן את הדין. מצד שני גם לבוא ולתקוף בצורה כזאת זה...
אנחנו מברכים על כל הנושא של החקירות, זאת אומרת...
את מברכת על החקירות נגד ראש הממשלה?
חלילה, אני אומרת שבמדינת ישראל יש מערכת בריאה שחוקרת אפילו ראש הממשלה לסיים מדינה, וזה דבר שהוא תקין במערכת דמוקרטית. אבל יחד עם זאת, זה גם צריך להיעשות בצורה שאפילו את הדעמה למראית עין לא תראה,
את יודעת אבל מה הטענה של...
ברגע שיש הדלפות, והדלפות מגמתיות מתוך חקירות, זה מדליק נורה אדומה באיך הדברים נתפסים. ועל כן צריך לתת לזה את הפתרון החד משמעי של לחקור את כל סוגיית ההדלפות. אם הייתה הדלפה...
רגע, את בעצם אומרת, השרה גילה גמליאל, את אומרת ככה, את אומרת, חשוב שיש משטרה, טוב שיש משטרה שחוקרת ראשי ממשלה, ככה צריך להיות, אבל העובדה שמדליפים פעם אחר פעם בצורה מגמתית דברים נגד ראש הממשלה, זה אולי מראה מה המניעים שלהם או מה מסתתר
מאחור? ממש לא, ממש לא.
זה מה שהבנתי ממך, אז חשוב שתתקני, כן.
אז ההפך, אני אומרת יותר מזה, על מנת שלמראית עין לא יצטייר שיש טעמים טעם נפגם ושנדבק רבב בהליך עצמו, אז צריך שההליך יהיה ממש נטול כל בוקי, ועל כן אסור שיהיו הדלפות מתוך חקירות נקודה.
טוב.
זה בטח לא הדלפות מגמתיות, זה פוגע בהליך
התקין, ועשו למראית
עין. הדברים האלה כן. צריכים לקבל פתרון.
דברייך
ומענה, ושלא יהיו יותר הדלפות מתוך חקירות.
אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, השרה גילה גמליאל, תודה, בוקר טוב.
בוקר
טוב. תודה. עכשיו להטילה שמפבלי וויינט, שלום, בוקר טוב, הטילה.
בוקר טוב, מוטי.
אתה לא עובד בתאגיד, נכון?
לא.
בסדר. טוב, האמת דיברנו כל כך הרבה, ועושה לי את הרושם שפשוט במקום לראיין אותך, צריך לשים הקלטות של ראיונות קודמים, פחות או יותר חוזרים מסביב עצמנו.
כן, יש תחושה של דז'אבו מסוים, בטח בנושאים, בטח בהתנהלות, בטח בספינים.
כן, אבל אתה יודע מה שמדהים, ש... זה לא עושה כלום, כלומר, תקשורת בדרך כלל, תפקידה, אתה יודע, להוציא דברים החוצה ולגרום לתהליכים, לשינויים, פה נראה כאילו מדברים לקירות.
תראה, לפעמים נדמה לי שאנחנו, הקבוצה, אנחנו העיתונאים, אני מתכוון, הקבוצה הכי, נקרא כזה, לא חכמה באוכלוסייה הישראלית, כי אנחנו נוהגים ליפול לתוך המלכודות שתומנים לנו פוליטיקאים, בצורה כל כך בוטה, פשוטה, שקופה, לא מתוחכמת, שזה מביך להגיד שאתה עיתונאי. נורא קל לטפל אותנו. אנחנו חושבים שאנחנו בעל יכולות, אתה יודע, לנתח ולשים כותרות ולהגיד מה ומי קובע ומה קובע. תשמע, כשנתניהו רוצה לעשות ספין, הוא עושה אותו על גבינו, בלי יותר מדי תחכום. שרוצה לעורר מאומה, אז הוא מעורר מאומה.
לא, אי אפשר להגיד שהוא לא מתוחכם. אני
הוא מאוד מתוחכם. הוא מאוד מאוד מתוחכם. הוא הכי מתוחכם שיש. אין פוליטיקה יותר מתוחכם מנתניהו כרגע במשחק. זאת עובדה אחת.
אז אולי כולנו צריכים להוריד את הכובע ולהגיד, אולי כולנו צריכים להוריד את הכובע ולהגיד, אתה יודע מה? אם הצלחת לשרוד את הישראלים, אז כזה ראש ממשלה ישראל צריך מול העולם.
יקירי, הורדתי את הכובע, אני כבר עומד עליו. מה זה משנה? מה זה משנה? אבל איפה אתה ואני עומדים? איפה אנחנו כאשר אנחנו צריכים את הפילטר של הספינים האלה ושל התרגינים האלה? איפה אנחנו שיודעים להגיד מה עומד מאחוריהם?
אבל זה לא פייר הטון הזה שלנו הבוקר על ראש הממשלה, כי...
אני על ראש הממשלה מדבר עלינו, מוטי.
כן, אבל תכלס אבל בסוף הצודק. סוגיית ההדלפות היא שערוריה. אין אפשר להגדיר את זה בצורה אחרת.
קודם כל,
אם חלילה מחר אתה היית נחקר, אם מחר אתה היית נחקר, והם מדליפים פרוטוקולים מתוך החקירה שלך לתקשורת, אני מניח שהיית מתפוצץ.
מי מדליף? אני לא יודע מי מדליף. אתה יודע מי מדליף?
אתה אומר, יכול להיות שראש הממשלה מדליף.
אני לא יודע, אתה יודע מי מדליף? אני מודה, הנה. אני עומד מול הציבור.
אני יודע, אני יודע מי מדליף.
הענק של המאזינים של מוטי לביא אומר, אני לא יודע מי מדליף.
אני כן יודע, אני כן יודע. מי שמדליף זה למי שיש את הפרוטוקולים, למי יש את הפרוטוקולים, לראש הממשלה, סליחה, לא לראש הממשלה, לחוקרים. נתניהו עדיין לא מקבל את הפרוטוקולים של החקירות.
איזה פרוטוקולים?
של החקירות?
בוא אני מבטיח לך, למשל, קח את עד המדינה ארי הרו.
כן.
בסדר? אני מבטיח לך שלא המשטרה הדליפה.
תשמע, אני אגיד לך, אנחנו חיים במדינה ובעידן שבו כל דבר שתגיד יכול להיות. אני לא יודע, הכל פוסקים.
מה, מוטי, אפשר לסובב את זה עד מפה עד מחותיים. מה שקרה במוצאי שבת, ביחס של נחקר וחשוד, בחשדות חמורים, עין עין ראש הממשלה, עין עין חשדות לשוחד וכדומה, מה שהוא עשה מול המשטרה ומול המפכ"ל, זה לא דבר שמקובל במדינה דמוקרטית. אתה יכול להגיד שדבר חקירות זה דבר מורכב, ואתה יכול להגיד שהדלפות זה דבר מכוער, והכל בסדר. אבל מה שקרה, כשאתה בא לתקוף ולעשות דה-לגיטימציה, זה לא רק המפכ"ל והמשטרה והדלפות. באופן שיטתי, ראש הממשלה מחרסם ביסודות הכי חשובים של הדמוקרטיה הישראלית. אז פעם זה התקשורת, ופעם זה בתי המשפט, ופעם זה משטרה, ופעם זה החוקרים, ופעם זה עיתונות, ופעם זה... כל פעם זה משהו אחר. תגיד לי, שמע, פעם אחת הוא זועם, כועס, קפץ לו, לא יודע מה, ופתאום הוא תוקף את החוקרים שלו, כי מדליפים. ושוב אני אומר, אני לא יודע אם הם מדליפים או לא, אבל זו עושים את זה בצד. אתה לא, אתה רואה פה עבודה שיטתית. זאת עבודה שיטתית.
טוב, אנחנו הולכים...
לחסום הלגיטימציה של כל מי שמבקר את ראש הממשלה.
בוא נדבר עכשיו על הקובע שלך כפרשן פוליטי. אנחנו הולכים לבחירות, כי אם חוק הגנת ראש הממשלה מחקירות יעבור, אני מניח שנראה כאן בחירות בזק, לא?
תראה, החוק הזה יש לו הרבה היבטים והרבה מורכבויות. קודם כל, אני רוצה לקחת אותך לבית היהודי לרגע, לשרת המשפטים ולבנט, כדוגמה, אוקיי? שרת המשפטים אמרה לא פעם ברעיונות פומביים, שהיא תתמוך בחוק כזה, בתנאי אחד, שיש הגבלת כהונה של ראש ממשלה. זאת אומרת, זה לא יכול לבוא זה בלי זה. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני נותן הגנה, או נותן חסינות לראש ממשלה, לא משנה אם זה נתניהו או מישהו אחר, הוא לא יחקר, הוא לא ייבדק, הוא יוכל לכהן ולכדומה, אבל אני לא מגביל אותה כהונה, שתי קדנציות, שלוש קדנציות, לא משנה, זה יוחלט בהמשך. אבל זה לא יכול להיות שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אז מי שנבחר, הוא לעולם יוכל להישאר נקי וצח כשר, גם אם הוא שק מלא בחשדות נגדו, בגלל שהוא ראש ממשלה, בגלל שהוא מכהן.
בסדר, אז אלת שקד אמרה, אתה יודע, אומרים הרבה דברים, בסוף בפוליטיקה צריכים להסתדר איכשהו.
אתה רק שוכח דבר אחד, שגם לאנשים האלה יש אמביציות, וגם האנשים האלה שואפים למעלה, ויש עוד אנשים בתור, וכפי שלא קרה כבר הרבה זמן, בליכוד היום עומדים לפחות שניים, ישראל קאט וגדעון סער, שבפומבי מה שנקרא, כבר הצהירו שהם מתמודדים על הים שאחרי. זה כבר לא בתיאוריה, זה כבר לא פרשנים כותבים, זה אנשים שעשו כנסים, עם השלטים שלהם והתמונות שלהם. כלומר, הזמן עובר, נתניהו כבר עוד מעט 10 שנים ראש ממשלה ברצף, החקירות נגדו מתרבות, זה לא שאפשר להפסיק את החקירות, עזוב, הסיפור של להפסיק את החקירות נגד ראש הממשלה בשלב הזה, זה קשקוש, זה לא יהיה, לא משנה איזה חוק יעבור עכשיו. החוק שעכשיו אתה מדבר עליו, הוא לא יכול להפסיק ולמנוע את חקירות ראש הממשלה. זה לא, בוודאי שלא רטרואקטיבי, בוודאי שלא בעיתומן של חקירות, כך שחוק אמסלם הוא יכול להיות כרגע שחקן בעיקר כדי לייצר בז, כדי לייצר השחת דעת.
בעיקר לייצר שיח.
בעניין הזה נתניהו מומחה.
כן, ולייצר שיח ולהסביר לציבור כמה הגיוני זה שלא חוקרים ראש ממשלה וכמה עוול עושים לו.
לא יודע, אז תשמע, תגיד לי איך בתוך 3 ימים, בתוך אפילו 2.5 ימים, קיבלנו כל כך הרבה ספינים וכדורים של ז'ונגלרים באוויר.
טוב, יאללה, בוא נצא להימורים.
נוסעים שתעסוק בהם.
בוא נצא להימורים לפני סיום שיחתנו, מראש הממשלה הבא, צילה.
אני לא מאמר לא על התאריך של הבחירות, וגם לא על זהות ראש הממשלה הבא. מה יש לי לאמר, ולמה צריך לאמר?
לא, אבל זה לא אימור.
מה זאת אומרת?
זה לא אימור מי ראש הממשלה הבא.
תשמע, אני לא יודע מתי יהיו הבחירות, אז זה מה שאני אמר מי ראש הממשלה הבא.
תגיד, יש באמת עוד, זה אימור להגיד שנתניהו יהיה ראש הממשלה הבא?
זה לא אימור, זה שום, תשמע, ראש הממשלה הזה, בעשר שנים האחרונות, מאז 2009, שמונה שנים האחרונות, הוכיח יכולות פוליטיות יוצאות דופן, נדירות, מתוחכמות, מבריקות, בסדר? כל הקומפלימנטים והמחמאות, הכל אני מוכן לתת. המציאות שבה אנחנו נמצאים, כיום, עם כל הרעש וכל האבק שישנו באוויר, וצריך להתרכז גם בעיקר, כן? מתנהלות כמה וכמה חקירות נגד ראש הממשלה, בחשדות חמורים. המציאות הזו היא לא כתמול שלשום, נקודה סוף פסוק, ומי שרוצה להתעלם מזה, ולהמשיך כאילו רק בזירה הפוליטית, זה בסדר. אבל אני חושב שהמציאות שבה אנחנו נמצאים היא הרבה יותר מורכבת, גם ציבורית, גם פוליטית, בוודאי שגם משפטית, ואני חושב שצריך לתת למשטרה לעבוד, ולפרקליטות לעבוד, ולתת להם את הזמן ואת הכבוד, ולסמוך עליהם, כי זה אנחנו, זאת מדינה דמוקרטית, ואם לא נסמוך על מערכת המשפט שלנו, על מי לכל אורחת נסמוך?
עטילה, שיהיה לך בוקר טוב.
בוקר טוב, מוטי, טוב לשמוע אותך.
תודה גם אותך. פרסמת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
הערב בעזרת השם זה יקרה. זיץ בין הזמנים המרכזי של עיריית ירושלים בהשתתפות לוי פלקוביץ', מוטי שטיינמץ, זיינביל ויינברגר בליווי מקלת מלכוס בניצוחו של רב פנחס ביכלר ותזמורתו המורחבת של המעבד יואלי דיקמן. האירוע יתקיים עם ירצה השם הערב בשעה 8 בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים ב-20 שקלים בלבד ניתן לרכוש בירושלים פיצה אורי החדש ירמיהו 13 בסניפי גלפס בבני ברק רובי ירושלים, באשדוד בשפע מרקט, בביתר אלית במקולת של חיימקה ובטלפון 077-222-3000. מספר המקומות מוגבל.
יש רגעים בחיים שאי אפשר לשכוח, רגעים פשוטים שמזכירים דברים גדולים. בשביל אותם רגעים, כדאי שתתלבש יפה. אופנת החולצות של פורור ממשיכה ליצור הכי גבוה שאפשר, ומביאה משהו חדש, שונה ואיכותי. פורור, חד וחלק.
מבוסס על מקרה אמיתי.
נסענו על כביש 6, והילד לא הפסיק להתלונן שהוא לא מרגיש טוב. אז החלטתי לעצור לרגע בצד. יצאתי מהרכב, ואז...
בכל שנה נהרגים או נפצעים קשה עשרות נהגים ונוסעים ברכב ובסביבתו כתוצאה מעצירה בשוליים. בואו נעצור את זה כאן. לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה של תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. נלחמים על החיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
Choose your lion. פז'ו מציגה באוקטובר בלבד. מסלול cash free. בוחרים פז'ו חדשה. מקבלים trade in על רכבכם. פורסים את התשלומים בלי ריבית ובלי הצמדה. ולא משלמים מקדמה. וגם מקבלים ביטוח חובה מתנה. לפרטים כוכבית 4989. פז'ו, become a lion. כפוף לתקנון.
חברים, כל ישראל. בפמיני 365. המועדון של שוק מהדרין. הכי שווה שיש.
שוק מהדרין. של כולם.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
יש לך 24 שעות להביא אליי את האבן, ואם לא, תצטרף לידידך חרקום בתא המאסר. הבנת?
כ-כ-כ-כ עוד מעלתך.
סה מכאן!
חבורת תרי"ג!
עכשיו בחנויות!
למנויים חייגו! 0722-79-6666.
אלונה מיפו הייתה בעבודה, ובמקום לנסוע למשרד הרישוי, היא חידשה רישיון בעמדת הרישיומט. אלונה מוסרת שהשירות בוצע בתוך 3 דקות. תודה אלונה. אתם צריכים לחדש רישיון רכב או נהיגה או לבצע פעולות נוספות? כבר אין צורך לבוא למשרד הרישוי. לרשותכם מגוון דרכים שתחסוכנה לכם זמן. אתר משרד התחבורה לשירותים מקוונים, עשרות עמדות רישיונות ברחבי הארץ, ומעתה גם 700 סניפי דואר ישראל. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
כאן דבי וולף, מבוטחת מכבי שלי? יש לי בשורה מדהימה עבורך. מהיום גם את תוכלי לקבל החזר עד חצי המחיר על סדרת טיפולי לייזר במכשור המתקדם בעולם.
דבי וולף, איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
החגים מאחורייך, עכשיו הגיע הזמן שלך. עיתון משפחה מזמין אותך לערב חווייתי ומעצים, ערב שכולו הצדעה לנשות החיל, בהשתתפות הרבנית ימים המזרחי, הפקת מחול ומוסיקה בניצוחה של פרלה חריטן, רננה אש בסיפור חיים מפעים בליווי אקרובטיקת אש, וכמובן טקס בחירת אשת החיל לשנת תשע"ח. ארוחת ערב חגיגית בהגשה אישית במהלך האירוע. בואי לענות ביום ראשון הקרוב, בית בחשוון 22 באוקטובר, בבנייני האומה, החל בשעה 6 בערב. הרשמי עכשיו, 077-2020-589. מספר המקומות מוגבל, 077-2020-589.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
עורך הדין ציון אמיר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אתה עובד קשה, אה?
לא, עובד אינטנסיבי, לא קשה. תמרץ.
כן, אינטנסיבי. אני חושב, יש לכם
סוג... יש הבדל גדול בשתי הגדרות. קשה, אתה סובל. תמרץ, אתה אולי אפילו נהנה.
כן, אבל אצלכם זה, אתה מתעסק בכל כך הרבה פרשיות, ובכל פרשייה יש גם הרבה לוגיקה, הרבה שכל, וגם הרבה רגש להתמודד מול אנשים שזה גורל חייהם. זה בטח שואב הרבה אנרגיות, כן.
לגמרי נכון. כל תיק הזה, לא רק מוצאים לך את כל מה שאתה יכול ויודע להוציא, הוא גם הורג בך פיסת חיים קטנה מכל תיק נלקח.
כן, טוב. תגיד, כמשקיף מן הצד, נתניהו צודק?
שאלה ממלכדת. אני לא רוצה להביע כעת עמדה ברורה לאיזה צד. אני רק אגיד, אם היית מוריד את המילה נתניהו, היה יותר קל לי לדבר. אז בוא נוריד את המילה נתניהו, ונחשוב על כל אזרח רגיל אחר. הייתי אומר לך, הוא צודק לחלוטין, כן. צודק לחלוטין מפני שחקירת משטרה ותיקים בכלל שמתנהלים בשלבים האלה, ואלה שלבים שבדרך כלל חומרי החקירה והאינפורמציה המרכזית נמצאים בידי הרשות עצמה, הרשות החוקרת, בין אם זה המשטרה ובין אם זה הפרקליטות עצמה שמלווה את החקירות הגדולות האלה. אם משהו דולף החוצה, זה פגיעה חמורה, הייתי קורא לזה אפילו מעילה באמון שהציבור נותן ומחקיד בידי החוקרים.
תסלח לי, חוקר יכול לשבת מולי בחדר חקירות ולשקר אותי, נכון? לצורך חקירה.
נגיד.
יפה. אז גם פה משתמשים בתקשורת.
נגיד לשקר, לתחבל אותך, להתנהל בתחבולות.
יפה, בתחבולות, להגיד לך זה ככה, זה ככה. אז גם פה המשטרה עושה תרגיל לחקירה באמצעות התקשורת. הרי מי כמוך יודע כמה המשטרה משתמשת בתקשורת לצורך תרגילים בחקירה.
מוטי, זה מסוכן מאוד. א', אתה צודק, זה קורה. אני לא מוצא מכלל אפשרות שבתרגיל חקירה מתוחכם, אני יודע, נחקר יושב במכונית ומשמיעים חדשות, וזה בעצם מוטי לוי, השוטר, מעביר בהקלטה דיווח חדשותי שכולו כזב, ושם אומרים שפלוני אלמוני הפך להיות את מדינה, וזה מדווח כאילו בתקשורת, לפעמים זה מדווח ממש, לא בתרגיל של חדשות מוקלטות. אז זה בסדר, אבל צריך מאוד 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 להיזהר בדוגמה ש... זה לא דומה אחד.
רגע, הדוגמה שנתת קרה פעם דבר כזה?
בוודאי שקרה, קרה גם קרה. אני נתן לדוגמה המציאותית שהייתה.
לך?
כן, כן, בתיק שאני הצגתי.
וואי, מעניין, תספר לנו.
בוודאי, 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 עושים תרגיל, אתה יושב בתוך ניידת, יש כאילו איזושהי תקלה, יוצאים מתוך האוטו, מחליפים גלגל, פנצ'ר שהיה או לא היה, ותוך כדי זה, סליחה, משמיעים חדשות, ושומעים קריין מדווח על ההסכם באיראן, מדווחים על צפון קוריאה, ובין הידיעות שותלים ידיעה בעלת חשיבות גדולה לתיק החקירה. אתה עכשיו בטוח שיש את מדינה, ואת מדינה אמר כך, ואמר אחרת, תרגיל נהדר, לא?
וזה קרה לך, אתה אומר.
וזה קרה, וכן, וזה ממריץ את הנחקרים. סליחה?
על הכוח שלך נפל?
מה עכשיו, נגלה את הכל בשידור בוקר כזה?
לא, מעניין אותי לדעת, מה קורה לאדם ברגע?
אנשים, הרבה מאוד נחקרים נופלים בתרגילי חקירה מתוחכמים של החוקרים, וככל שהחוקר מתוחכם יותר, מיומן יותר, הוא מצליח להשיג תוצאות, אבל אני אינני שותף, אני חושב שלאותה תפיסה שאומרת שאפשר להדליף בשלבים האלה חומרי חקירה, לא אני היחידי שאומר את זה, כל יועץ משפטי בתורו יוצא ומגנה את התופעה הזאת של הדלפות, שפוגעת גם בחקירה, משבשת אותה, ולא פחות מכך היא מביאה לפגיעה חמורה בזכויותיו של נחקר, ולפעמים פוגעת בכבודו ובכל, ומבזה אותו ומשבילה אותו, והדוגמאות לא חסרות.
אם אנחנו כבר מדברים על זה, ואנחנו מדברים על זה כמובן בגלל ראש הממשלה, אבל יכול להיות שאנחנו חיים בחברה מעוותת, שבה כל מעצר או חקירה מקבלת דיווחים, ועונשו של הנחקר כבר נגזר מעל דפי העיתון, או מהדורת הטלוויזיה, בזמן שבחלק לא מבוטל מן המקרים, הסיפורים האלה אפילו לא מתגלגלים לכדי כתבי אישום, ויכול להיות שכל העיסוק התקשורתי, כל ה... שימוש בתקשורת בנושא חקירות הוא בעייתי בעידן שלנו.
מוטי, אתה ב-60 שניות נגיד את מה שאפשר להגיד בסמינריון שלם על החברה ועל התקופה ועל העידן הזה שכולנו חיים בו, על תקשורת שהיא לפעמים אומרת אמת ולפעמים היא מדווחת כזבים ובדוטות שקרים וסילוף ועיוות של המתיאות, וכל אחד יוצר לו איזשהו נרטיב, הנחקר מצד אחד, החוקר מצד אחר, מקבלי החלטות מצד אחר. לפעמים המרחק בין המציאות לבין העובדות שמדווחות, העובדות לפעמים במרכאות או לא, הוא גדול מאוד. אתה מסכן הנחקר שנופל לתוך מלטאות השיטה הזאת, וצריך לעשות משהו ומהר, כדי להחזיר את אמון הציבור במערכות האלה. זה מדרון חלקלק, וזה הולך ומחמיר עם השנים. אני זוכר, בכל תקופה אני חשבתי שהגענו לשיא שלה, בכל תקופה, בכל יום שובר את השיא של אתמול, זה דבר קשה מאוד, קשה מאוד לנהל משהו הוגן, הליך הוגן כלפי כל אדם, כלפי כל נחקר, כשאתה יודע שהחקירה עוד לא מסתיימת ומישהו מדליף החוצה דברים והופך את הכל לחוקה ויתלולה.
מה זה מישהו מדליף? דוברות המשטרה עובדת בזה. מה זה מישהו? זה לא מישהו מדליף.
אז כשמוציאים הודעות דובר מוטי, אז יש כללים, ואף אחד לא מסתתר, והדבר הזה נעשה בסדר, ואפשר להתווכח לפעמים אם ההודעה דובר הייתה בסדר או לא, מדויקת לגמרי או לא, אבל אז מדובר בכללים שנעשים באופן גלוי ושקוף. אנחנו מדברים על הדלפות שעושים את זה במחתרת, וכאשר גוף פועל במחתרת, אז אור השמש לא בדיוק חושף ומנקה את הרעש הרקע צורמים ואת הדברים שמזהמים את הסיפור עצמו. אז אני צריך מאוד מאוד להיזהר בעניין הזה.
טוב.
ולכן כאשר מדובר בהדלפות כאלה, אז מדובר על תן וקח, מדובר לפעמים על קשרים שיש בין שוטר מסוים לבין עיתונאי מסוים שאותו הוא מזין. זה מחזיר לו באיזשהו גמול אחר. והתופעה הזאת שכולם, יד כולם בכולם, היא תופעה שקודם כל פוגעת לא רק במערית פני הדברים. הרבה פעמים פוגעת בצדק עצמו, בעשיית המשפט בעצמה. לא סתם יועצים משפטיים לממשלה, לדורות יוצאים חוצץ, נגד התופעה הזאת. רק דבר אחד הם לא עושים, הביקורת קיימת, הרטוריקה קיימת, הם לא מוכנים לצאת ולחקור תופעות של הדלפות.
לא עושים, כן, עושים את זה רק לשפה ולחוץ, הם הפכו לפוליטיקאים. אני אגיד לך מה מבחינתי, ואני אומר כאן לדעתי האישית, חמור היה בסיפור של ראש הממשלה. יכול להיות שראש הממשלה חצה קו, אני אולי יכול להבין מאיפה זה בא, כי באמת זה לא נורמלי שראש ממשלה כותב בפייסבוק דברים על חלק מהשלטון שלו. אני יכול להבין אולי מאיפה זה קרה, לא חושב שאני צודק, אבל חמור יותר בעיניי, זה אני ציפיתי שהמפכ"ל כמה דקות אחר כך יגיב ויגיד, כן, מדובר במעשה חמור מאוד, אנחנו עכשיו באופן מיידי נחקור מי ידליף את זה, ובמקום זה יצא סוג של טקסט, לא ניתן לראש הממשלה להפריע לחקירה, משהו כזה.
לא, זה יותר גרוע, זה הייתה הכרזת מלחמה. בדרך שבה זה נעשה.
ואני ציפיתי באמת שהמפכ"ל יגיד, נכון, אתה צודק, הדלפות האלה לא בסדר, ואני אחקור אותם, וציפיתי שהיום בחדשות נדבר על החקירה שהמפכ"ל מנהל מול כל צוות החוקרים של ראש הממשלה, ומנסה לראות מי זה שהדליף את המידע. וזה לא קורה, ואם זה לא קורה, מה זה אומר לי?
זה אומר שאתה חי בעידן של בוקה, מבוקה ומבולקה. כמאמר הנביא.
כן.
זה מה שזה אומר.
אה,
ודאי שאנחנו מצפים מהמפכ"ל לומר דברים אחרת, ודאי שאנחנו מצפים מהמערכת להגיב אחרת, ולא איזה תגובה פבלובית ככה באינסטינקט מיידי יוצאים נגד המערכת שמבקרת אותם. כולם חושבים שאנחנו חיים בעידן של דמוקרטיה, אבל עד שמבקרים אותם כל מיני גופים, מיד אותה ביקורת, פוגעים במערכות שלטוניות, ומה תגובתם? לא פוגעת מערכת שלטונית.
כן.
ומה כשהם תוקפים ראש ממשלה, זה לא פגיעה במערכת שלטונית. וכשפוגעים בשר ארדן או שר לביטחון פנים, אז זה לא פגיעה במערכת שלטונית. זה עולם טוב. של צביעות שמגובה באינטרסים רבים ומקבל ביטוי תקשורתי.
עורך הדין ציון אמיר, הלוואי ונצליח לתקן את העולם בשיחת רדיו, אבל כנראה זה לא יקרה. תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב, אנחנו סיימנו שעה ראשונה, פרסומות חדשות עוד מעט, נשוב.
הערב, בעזרת השם, זה יקרה. זיץ בין הזמן עם המרכזי של עיריית ירושלים, בהשתתפות לוי פלקוביץ', מוטי שטיינמץ, זיינביל ויינברגר, בליווי מקהלת מלכוס, בניצוחו של רב פנחס ביכלר, ותזמורתו המורחבת של המעבד יואלי דיקמן. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, הערב בשעה 8 בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים ב-20 שקלים בלבד ניתן לרכוש בירושלים פיצה אורי החדש, ירמיהו 13, בסניפי גלפס בבני ברק ובירושלים, באשדוד בשפע מרקט, בביתר אלית במקולת של חיימקה, ובטלפון 077-222-3000. מספר המקומות מוגבל.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 8464. אסותא אופטיק.
שמחה כזאת עוד לא הייתה ברחבה שלכם. להקת הקינדרלך עם די-ג'י יהודה שוקרון יקפיצו לכם את השמחה המשפחתית בחתונה, בבר המצווה ובכל אירוע משפחתי. חייגו כעת ל-03-616-5628 וניפגש בשמחה שלכם. 03-616-5628.
רוב האנשים לא יודעים שבפנסיה הם צפויים לקבל רק חצי מהמשכורת שלהם. אם אתה רוצה לדאוג לעתיד הכלכלי שלך ושל הילדים שלך, חפש הזדמנויות השקעה ותן לה כסף לעבוד בשבילך. קח למשל את האזור המתפתח של פרדס חנה. מלכה השקעות יתרה שם הזדמנות השקעה נדירה בסכום של 149,000 שקלים. כן, 149,000 שקלים בלבד לרבע דונם. איך המחיר נמוך כל כך? פשוט מאוד. זוהי קרקע להשקעה והיא אינה זמינה לבנייה מיידית. זה בדיוק הזמן לנצל הזדמנות ולדאוג לעתיד הכלכלי שלך. לפרטים התקשר למלכה השקעות, כוכבית 5751. התקשר עכשיו ללא התחייבות, כוכבית 5751.
פורור, חד וחלק.
שותפות סקסס ניו הייבן לבל מקבוצת בסדנו מציגה השקעת נדלן באמצעות תשקיף של מעונות סטודנטים בעיר האוניברסיטאות ניו הייבן שבמדינת קונטיקט בארצות הברית. המחיר ליחידת השקעה $12,500 בלבד. מצטרפים עכשיו לאזור האישי באתר בסדנו, ממלאים את הטפסים ומגיעים מוכנים לפתיחת ההרשמה שתתקיים בכ"ט תשרי 19 באוקטובר בשעה 10 בדיוק. למידע על ההשקעה ראו תשקיף באתר מגנה. המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה בעניין ביצוע עסקה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
בשנת 2017 יש תחליף למיחם של שבת. מצטרפים לאלפי בתי אב המאנגים את השבת עם בר המים של ריבר, המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים, בחשרות בדץ העדה החרדית, ונהנים ממים מסוננים ובריאים גם בשבת. ולמצטרפים החודש תינתן הנחה על סך 360 שקלים ומתקן כוסות מפואר. ריבר! כוכבית 6601, כוכבית 6601.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
אסותא אופטיק, הסעת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 84-64. אסותא אופטיק.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה לנהגים, העצירה בשולי הדרך מסוכנת מאוד. גם אם הילדים צריכים להתפנות, גם אם התינוק צורח, גם אם חייבים לבדוק הודעות בנייד, עוצרים רק במקום בטוח ומסודר, הרחק מהכביש.
כללית מזכירה לכם, הירידה בטמפרטורות וברמת הלחות האופיינית לתקופת המעבר גורמת להתייבשות האור. הזינו את האור בתקופה זו בקרם לחות מזין, והקפידו על שימוש בקרם ידיים.
חדשות כל חי, השעה 9:00.